עמוד קנ"ב בספר הקדוש אורות מאת רבנו הקדוש בצד פסקה ב', הנושא ישראל ואומות העולם. ידוע שהיהודים הם הכי חזקים בכל דבר, ידוע, אבל יש קצת יוצאים מן הכלל. יש לפעמים שאנחנו יכולים למצוא אומה, גוי, שאצלם יש כישרון יותר מפותח מאשר אצלנו. זה מעליב, זה פוגע. מה פתאום גוי יהיה יותר טוב מאיתנו בנושא מסוים? אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. יש כישרונות בעולמות אחרים, פה לא הכל מוכשר, כי אם מפוזרים הם הכישרונות. למה זה טוב? כי והכרח השלימות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה המוכחת לבוא בעולם, כי אז כולם זקוקים לכולם. זה מביא לאחדות. והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לכן זה מצוין שאלה מוכשרים לזה ואלה מוכשרים לזה. מה עם ישראל? עם ישראל נקרא בספר שמות סגולה מכל העמים. זאת אומרת שיש בעם ישראל סגולה, אומר רשי. מה זה סגולה מכל העמים? מה זה סגולה לפי רשי? אוצר שמכניסים בו דברים יקרים. זאת אומרת, כשאומרים שעם ישראל הוא עם סגולה, כוונה שהוא מחסן, ובמחסן הזה מכניסים מכל העמים, סגולה מכל העמים. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. לכן לפי זה אפשר לחשוב שהיהודים לא צריכים שום דבר, כיוון שהכל נמצא בנו. אמנם הגויים זקוקים זה לזה, אבל אנחנו לא צריכים שום דבר, מספיק מה שיש לנו, כיוון שזה הכל. אומר הרב, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. חייב להיות שיחסר לנו משהו כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. העולם, הכוונה גויים. מה זה נדיבי עמים? גרים. גרים זה נדיבי עמים. כלומר, הגר זה מי שמנדב את הזהות שלו לישראל כדי להשלים את מה שאין בישראל. אז הוא נדיב, לכן זה נקרא נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, למה הם עם אלוהי אברהם? שהיה ראש לגרים, הראשון לגרים, לכן הם נדיבי עמים, שנאמר מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. מה זה בת נדיב? ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. אם כן, זה בא להשלים את מה שאין בנו. למשל, משה רבנו, שהוא שקול כנגד כל ישראל, הוא היה אדם גדול, הוא השיג הרבה דברים, אבל לא הכל. חז"ל אומרים, הוא השיג 49 שערי בינה. שער ה-50 הוא לא השיג. מה? בזהות. כן. זה הגרים שקשים כספחה.
יש את אלה שהם קשים כספחה,
אלה שקשה
לבחור.
בדיוק.
מה? שאי
אפשר
או שקשה
לבחור. אפשר לבחור. כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב גר. גר זה לשון יחיד. כשהיחיד בא, אז הוא נבלע בישראל, אז הוא לברכה. אבל כשזה גרים, קשים גרים לישראל, כי זה הרבה ביחד. אז אין כוח עיכול באומה. ולכן זה כמו דבר שהוא נספח, נספח ולא נבלע. הרבה הרבה גרים ביחד זה לא טוב. גר ועוד גר, ועוד גר זה טוב. כן, ודאי. בימי יוחנן הורקנוס, מלך החשמונאי, גייר, בעל כורחם אגב, את כל האדומים. זה צרות, זה עשה. דוד בית הורדוס. כן. יש דוגמאות. כן, בנו על המקום. כן.
גם בשכם, לא?
מה? ערב רב עלה איתם. גם כן. הוא הביא יותר מדי גרים בבת אחת. כן, גם בשכם, נכון? נהיה לעם אחד. מה? עוד
דוגמאות.
כן, נכון. אז זאת אומרת, זה צריך לי זה. אבל אחד אחרי השני, אז רבה, זה חיוב. הקדוש ברוך הוא אוהב גר. ואהבתם את הגר. יש הסבר אחר של המהר"ל, יותר פנימי. הוא אומר, קשים גרים לישראל. כי ישראל מי זה? זה בני אברהם, יצחק ויעקב. והגר מבטל את זה. הוא מבטל את זה שישראל, הוא מבטל את היסוד הגזעי שבישראל. את הגאווה הגזעית. כי הוא אומר, הנה, אפשר להיות ישראל ולהיות מזרע אברהם, יצחק ויעקב.
לא, הוא
משאים
בן אברהם, וזה הוא גמר את המלאכה, לא צריך להיות גם בן...
לא, 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 זאת לא המשמעות. המשמעות היא שאפשר לא להיות מזרע אברהם, יצחק ויעקב, ולהיות ישראל. אז לכן זה קשה לישראל.
אבל נשמתו היא כן מהזרע. נשמתו היא...
מה, הוא נולד עם נשמה כזאת? מה פתאום?
לא, הוא נולד עם נשמה שבא...
מה פתאום? מה פתאום? הוא היה גוי. כל גוי יכול להתגייר. אז אתה רוצה לומר שלכל הגויים יש נשמה של יהודי?
לא, כל גוי שמתגלה לו.
לא יודע. לא כתוב דבר כזה בשום מקום בחז"ל. בחז"ל כתוב משהו אחר קרוב למה שאתם אומרים. כתוב נשמותיהם של גרים היו בהר סיני. משהו אחר. זאת אומרת, בא גוי לרבנים, הוא אומר, כבוד הרבנים, אני רוצה להתגייר. בבקשה, אתה צריך לעבור קורס, לעבור בירוקרטיה, לעבור זה, תשלם אגרה, יש בול, וכולי. כן. תחזור, התיק שלך עבר לרמת גן, מצטער, עבד, עכשיו יש שביתה. קיצור, זה התהליך הרגיל, הפרוצדור. אחר כך הוא עובר את כל זה, בסוף, עם הלשון בחוץ, עובר את הכל, עומד לפני המקווה, אומר לרבנים, אבל יש לי עוד בעיה, אין לי נשמה של יהודי, מה עושים? כן? יש לו נשמה של גוי? אומר, אז יש לו דבר, יש לנו במלאי נשמות בשביל אנשים כמוך. כלומר, זה הנשמות שעמדו בהר סיני, נשמות של גרים, הם היו שם בשביל אנשים כמוך, ולכן עושים לך השתלה. מוציאים מן ההברגה את הנשמה של הגוי, מכניסים לך נשמה חדשה. אז זה כוונה, יש נשמות שהיו בהר סיני של אותם הגרים. בסדר, זה לא שהוא נולד ככה, שהרי אם לא כן, איך אפשר להסביר שהוא כקטן שנולד? לפי ההלכה, גר שמתגייר כקטן שנולד. ברור? והרי אפילו מעיקר הדין הוא מותר באחותו, רק שחכמים גזרו שלו. כן. לא, לא כי נבחרת.
תרומה שאנחנו שונים, הרי יכול להיות שיש את הפקר שעבורים
לזהות. זה פוגע בגאווה שלנו.
לא פוגע, אבל גם בייחוד שלנו, שהייעוד שלהם להיות היהודים.
הייעוד של האומות להיות אומות, לא של האדם הפרטי. אדם פרטי יכול להיות יהודי או גוי. יכול לבחור. כיהודי הוא לא יכול להפוך לגוי. שני דברים שונים. הפסיכיקה הלאומית היא דבר אחד, וההתנהגות של היחיד היא דבר אחר. עכשיו, סוציולוג יכול לצפות מראש את ההתפתחות של איזושהי חברה, הוא לא יוכל לצפות את ההתנהגות של יחיד מסוים באותה החברה. אתה מבין את ההבדל? כלומר, זה לא סך ההתנהגות של כולם. זה משהו מעבר לזה.
אם יש תופעה, תופעה כללית, תופעה בעיה, עם שלם ממש רוצה להתגייר.
נכון, לא מגיירים אומה שלמה. מעמדם הוא בעייתי עד עצם היום הזה. הכוזרים זה יהודים, זה לא יהודים. זה עם שקיבל על עצמו את היהדות, נאמר. הגבעונים, טוב, היו בתוכנו, משהו אחר. אבל הכוזרים זה עם כוזרי שקיבל על עצמו את היהדות. לא ברור כל כך. אין לנו פרטים היסטוריים ברורים על זה. אבל גם בספר הכוזרי, אחרי הגיור שלו, מלך כוזר מדבר עם החבר ואומר לו, אתם. כן.
מה עם הגרים שהם קיבלו, התגיירו, לא לשם קבלת כל מלכות השמיים ומצוות, אלא משום שיש להם סימפתיה מוכר לעם ישראל.
לא יותר קדוש.
כמו אור נחורת, למשל. שיש אנשים שהם ממש מזדהים עם עם ישראל, אבל לא עם התורה ולא עם...
תראה, דן בארי. שדן בארי התגייר.
דן בארי?
דן בארי. הוא היה אחד מהצורי המחפרת. גם קרוב שלי. כשהוא התגייר, הוא בהתחלה הגיע לארץ באופן מקרי לחלוטין. אחר כך, הוא הגיע פעם שנייה, הוא אומר, או, זה באמת, הם סימפטיים מאוד, היהודים האלה. רצה להיות שייך לעם הזה, כיהודי חילוני, ולא שום כוונה להיות דתי. אבל הוא רצה להתגייר, מתוך שהוא אהב את העם הזה. ובשלבי הגיור שלו, פתאום הוא שמע שיש ישיבת מרכז הרב, וששמע יש גם רוחניות, ושזה מעניין. אז הוא אומר, טוב, זה, אם כבר, אז גם להאמין בזה. כן? אבל זה התחיל מתוך הזדהות עם האומה. זה בדיוק מה שהשולחן ערוך אומר. השולחן ערוך אומר שכאשר מנסים לשכנע את הגר, את המועמד, לא להתגייר, אומרים לו שני דברים. א', עם ישראל נרדף, ב', קשה לקיים מצוות. אבל קודם כל אומרים לו, עם ישראל נרדף. כלומר, האם אתה מקבל על עצמך את הגורל ההיסטורי שלנו? אחר כך, אם הוא אומר, אני רוצה בכל זאת, הוא אומר לו, אתה יודע שצריך גם מצוות. אם הוא את זה גם הוא רוצה, אז מגיירים. זאת אומרת, זה מתחיל מההזדהות הלאומית, בוודאי.
אבל אם זה נגמר גם בזה, זה מתחיל וגם נגמר בזה.
זה לא בסדר.
מה?
אם זה נגמר בזה, זה לא בסדר.
אומרים לו רק ראשי תפקים
שלו. הרי איך אומרת הרות? עמר עמי, ואלוהי חילוהי. במובן של קיום מצוותיו. כן, נכון. אמר, עמי, שלב ראשון. שלב שני, אלוהייך אלוהי.
אבל מה דינו של גר כזה, שהוא אחרי שלב הראשון, שהוא מזדהות עם גורל עם ישראל, הוא יסוד הוא לא רוצה.
לא תהיה מעולם שום מצווה?
הוא יהודי או לא יהודי?
אם הוא לא קיים, אני שואל, אם הוא לא קיים מעולם שום מצווה,
אין דבר כזה.
יש.
הוא מתיישב בארץ ישראל.
לא, יש אדם שמתגייר ושעה אחרי זה הולך לכנסייה. כן? אז זה לא גיור. אבל אם קיים איכשהו, גם אם אחר כך מתקלקל. לא, זה הגיור עצמו.
בסדר, אבל הוא גר בארץ ישראל, הוא מיישב את הארץ, למשל.
כן,
זה
זקן,
לא יודע מה. יש
כל כך
הרבה מצוות.
כן, אז הוא יהודי.
הוא יהודי?
כן, יהודי, מקולקל, אבל יהודי. אפילו יצחק רבין הוא יהודי. ואני מסכים עם מה שהוא אמר. הוא אמר שהוא מתבייש שהוא יהודי. אבל אני מסכים. אני מתבייש שהוא יהודי.
לא, הוא לא יהודי.
כן? יהודי. אפילו דתן ואבירם היו יהודים. לא. בני אליאב. טוב. אם כן אומר הרב, שהנדיבי העמים באים להשלים אותנו. משה רבנו, כפי שאמרתי, לפי חז"ל השיג 49 שערי בינה. אם כן חסר לו השער החמישים, ואילו רבי עקיבא הגיע לשער החמישים. כן, רבי עקיבא השיג את השער החמישים שמשה לא השיג. זה מובן, למה משה משיג רק 49 שערים? כי הוא שקול כנגד כל ישראל, ועם ישראל ירד ל-49 שערי טומאה במצרים ויצא מהם, כנגד כל שער טומאה שער בינה, אבל לא ירדו לשער החמישים, ולכן אפשר להשיג את השער החמישים. מה שאין כן הגרים, ורבי עקיבא הוא בן גרים, שבאים מן השער החמישים, הם באים מאומות העולם, ולכן הם משלימים בזהותם מה שהם מישראל. פשוט מאוד. הוא לא דילג. כן, לכן אומר הרמב״ם שבגר נאמר ואהבתם את הגר, כמו שנאמר ואהבת את השם אלוהיך. מה שאין כן בישראל כתוב ואהבת לרעך כמוך. זה ביטוי פחות חשוב. וזה למה? משום שאני אוהב את רעי כי הוא חבר שלי, הוא מהמשפחה שלי, נולדנו ביחד. אם כן, יש פה קשר מצד הטבע. מה שאין כן אצל הגר, שהוא מתקשר אלינו בגלל אלוהינו, אז מצד זה יש חיבה מיוחדת אליו. מה? את הגר לרבות תחפשי את הגיורת.
זה
מיוחד
שבאים
הגר
מחוץ לגר,
כמו שגם ישראל נחות מן הלוי ולוי מן הכהן. זה לא חסרון אהבה, זה שינוי בדין. שינוי בדין בגלל שינוי בזהות, זה זהות אחרת. למשל, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לשים עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. מזה אנחנו לומדים שגם גרים לא, גר לא יכול להיות מלך. למה? כי כיוון שהוא בא מאומה אחרת, הוא עלול לא לרחם על ישראל. לכן אנחנו רוצים מנהיג שירחם. למשל, היה דוגמה כזאת בהיסטוריה, נפוליאון היה קורסיקני, אז הוא התאכזר מאוד עם הצרפתים, כי בכלל לא אכפת לו דם צרפתי. מה זה? זה לא האחים שלו בכלל. כן? כן, זה משהו אחר. עד שתהיה אמו מישראל. צריך שתהיה אמו מישראל.
הבנים עצור, כן?
עם אמו מישראל. עם הגר, נשא יהודיה.
למשל, הבן של רבי עקיבא.
תלוי, צריך.
רבי עקיבא לא היה גר בעצמו, הוא נשא גר.
כן, השאלה היא, יכול להיות שאמו לא הייתה מישראל, אבל גם אמו גיורת. או בת גיורת.
זה כמו דוד המלך, אמרים שהוא בצאצאי של רות המואבייה. אפשר ללמוד שהיא עולה בגלל היא אומר, אנא מה תמשיך, זה לא היה
בסבתא שהוא עליהם במקום. בדוד. גם לא היה בדוד. כן.
איך להסביר את הפעה הזאת שלאומות רבות, המנהיגים הדרוקים ביותר, לא היו ממוצא של אותה אומה. נפוליאון, סטלין, היטלר, ישראל, אלכסנדר מוקדון.
כיוון שאין להם סנטימנטים לאומה שלהם. אין להם סנטימנטים לאומה שלהם.
לכן הם יכולים
להשתמש בכוח הפוליטי שיש פה.
על החזרים.
נכון, מה אכפת לו? מאדיר את שמו, בהיסטוריה משאיר ראש גדול. לכן, זה הגמרא מסבירה ככה, זה הסיבה של בקרב אחיך. יש כמה הלכות כאלה, כן? גם בגר. למשל, מדוע לא מעלים לוי ראשון לתורה כשאין כהן? מאותה הסיבה, לוי חייב להיות משועבד לכהן, יש בו מידת הדין. אז הלוי לא עולה.
אז אצלנו כן עולה, זה אסור.
לוי עולה ראשון?
כן, לפעמים
אסור.
אסור?
יש בזה מחלוקת אחרונים, אבל העיקר שזה יקרה. מה?
ישראל עולה.
לא, ישראל עולה. מה? אני שאלתי את עצמי, כשנשיא המדינה היה לוי, חיים הרצוג, כשעולה לתורה, אז מותר לו לעלות אחרי כהן. יכול להיות זה פשוט כבוד, הוא נשיא. אז אולי הוא לא צריך לעלות בכלל.
הוא איש כללי.
הוא עושה
להיות
לוי. לא יודע, בטח זה דבר כללי.
אז בכנסת אין דבר כזה.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. כתוב שרב גדול עולה ראשון לפני הכהן. כן, רב היה עולה כהן, למרות שהוא לא היה כהן. יש אפילו בין הפוסקים שכתבו, וכתוב הגמרא בעצם, למה תלמידי חכמים אין יוצא מהם בנים תלמידי חכמים, ויש שמבטרים לכהן שעולה לפניהם לתורה. אז הם לא מכבדים את התורה, ולכן בניהם אינם תלמידי חכמים.
בניהם אינם תלמידי חכמים?
כן, כיוון שאין להם כבוד לתורה, אז הילדים מרגישים את זה שאין כבוד לתורה, אז הם לא רוצים להיות תלמידי חכמים.
הם לא רוצים
להיות
ביחס
לעצמם. כן.
לא, אולי הם לא רוצים להיות.
אז זהו, זה הגמרא אומר שזה לא. אלא מה באמת, בזמן הזה כבר נהגו שתלמיד חכם לא עולה כהן. לא עולה ראשון. אבל אם באמת אין כהן בבית הכנסת, צריך לעלות את המצחה משה.
המצב שכל הדבר כשאתם נכנת, השלב אחרי שהוא היה רק
להיות, הם היו בני גרים, הם היו את המצחת בני גרים. המצב שכל הדבר, לא נכון. טוב, איפה אנחנו? ובזה, יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. כלומר, על ידי שחסרים לנו דברים, אנחנו זקוקים לעמים. למשל, בסמני הקטורת. חלק מסמני הקטורת באו מחוץ לארץ, לא הייתה לנו ברירה. וממילא, פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. כלומר, אם אתה מקבל עם מישהו, אז גם מוכן לקבל ממך. אלא שהקבלה היא מבחוץ, והשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, ואין צורך להיעזר בשום כוח זר בעולם. ואנחנו לא צריכים שהגויים יבואו ויסבירו לנו את העניינים הפנימיים של הנפש, עולם הקדושה. זה אנחנו מומחים ללא שום חיסרון. ולכן גם, מכיוון שכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע, לכן מקרב אחיך תשים עליך מלך ממובחר שבאחיך. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ, יופייפותו של יפת בעולה שם. ולכן ספר תורה כותבים בשפה היוונית, כי זה יותר יפה ביוונית להידור מצווה, עדיף ביוונית. כתוב בגמרא שספר תורה אפשר לכתוב רק בשתי שפות, או בעברית או ביוונית. בעברית כי זה לשון הקודש, וביוונית כי זה שפה יפה, שנאמר יפת אלוהים ליפת וישכון בעול השם, יופי יפיתו של יפת וישכון בעול השם. שהם תרגמו, כן, אבל זה באלכסנדריה בכפיית הגוי הזה. הוצאנו את התורה לשם במקום להכניס את היוונית אלינו, משהו אחר לגמרי. כן, באלכסנדריה זה היה כדי להפוך את התורה לקוסמופוליטית. המטרה פה היא הפוכה, להפוך את התרבות הכללית לישראל. ולכן צריך לקרוא את התורה ביוונית. כמובן יש הלכות ספר תורה גם בזה, כלומר אני לא יודע בדיוק איך קודם אלפא בכתב סתם.
וכותבים אותה
באותיות יווניות
עם המילים העבריות?
לא,
ממש כותבים את
לא, לא באותיות יווניות ובמילים יווניות. לא, כי השפה היוונית יותר יפה.
איפה לשון הקודש?
נכון, אז זה קודש וזה יפה. בסדר, אפשר ככה, אפשר ככה.
קודש זה יותר חשוב ויפה.
באלכסנדריה למשל היו קוראים רק ביוונית, ועולים לתורה ומברכים ברכת התורה ועושים הגבה, הכל ביוונית.
זה לא כל כך יפה.
הגמרא אומרת שזה יפה. הגמרא אומרת שיוונית זה יפה, זה יפה הכי יפה. ולכן כותבים ביוונית. אגב, באיסטנבול נהגו לקרוא את ההפטרה ביוונית ולברך עליה. מה יש? נכון, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה יפה עכשיו. אנחנו לא רוצים שזה יהיה קודש, אנחנו רוצים שזה יהיה יפה. זה לא כל כך יפה, זה קשה. מה? תראו, למשל, אני יודע, להגיד, כשאת אומר, המילה יפה אפילו, ביוונית אומר, קלוס. בעברית אומר יפה. יפה זה, 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 יפה. נגיד, קלוס. אוקיי. מה? זה מילים קשות, הרבה פה, הרבה רש. החכם. פילוסוף. טוב. מה? חז"ל. אמרו זה ספר. יוון אותיות, נוי. נכון, תלוי. מה אתה עושה מזה? מה אתה עושה מזה? זה השאלה. ארמית? זה שפה של רמאים, אומרת הגמרא. זה טוב לקינה. או לקינה. קינה? כן. קינות בארמית זה טוב. זו השפה הכי יפה לקינה. אומרת הגמרא.
אבל כל
המדרושים,
כל
הגמרא
עצמה,
זה השפה שדיברו ועל הגלות, השפה של גלות.
דרך השפה משתקפת נפש של אותה אומה,
נכון,
אבל יוונים היו האויבים שלנו,
נכון, לכן צריך,
הכי קשים שאי פעם היו,
לכן לא צריך לדבר יוונית, צריך להכניס את היוונית בהולשה. זאת אומרת, היווניות לבדה היא משוקלת מאוד. כשהיא מצורפת אלינו וישכון בהולשה, יד רב בדיור אחר. איך אמר רבי יהודה הלוי? אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי עם פרחים. זאת אומרת, שמה שראה שם, שזה לא פורה. אבל כשזה, כשיש היסוד המפרה מישראל, אז הפרחים זה מוסיף פרחים. זה ברור ועוד איך.
הרומאים
לא, לא, הרומאים היו רק אויבים פוליטיים, אבל היוונים הם הביאו את התחרות בנשמה, תחרות תרבות.
הם רצו להחליף,
הם רצו לבטל לגמרי את הזהות היהודית. כן, אבל מה כתוב שם? כתוב שם דבר השם. כתוב שם דבר השם. דבר השם, אתה אומר אותו ביוונית, אתה מקדש. זה נכון. אבל לא מדויק, בגלל שגם ספר התורה, לפני שהיינו כותבים אותו באותיות האלה, היינו כותבים אותו בכתב אחר. בכתב ההוא לא היה בו סודות, לא נעשה בקרבו תוכן נקודה, אחר כך הם יעשו בו ידי חובה. ספר התורה הקדום, בכתב עברי קדום, רק בכתב אשורי. אתה יודע מה זה כתב עברי קדום? לא. איך קוראים לך? איך? אלעד. אז בכתב עברי קדום היו קוראים לזה כך. אלעד. לא יודע, זה ככה הם כותבים פעם ספר תורה. השומרונים עד עצם היום הזה משתמשים בכתב הזה. אותם מילים בדיוק, אבל אני אומר, גם הסוד שיוצא מן האותיות זה כבר לא אותו דבר. לא, מה שיוצא מהאותיות
מהסודות קשורים להוקיר את האל. בסדר? אבל בכתב עברי קדום זה לא היה בו. כן, כן, כן. למה לא? יש עומקים שמתגלים מאוחר יותר, מה יש? לא, זה לא בטעות, זה בלוחות השניים זה התחיל ככה. הלוחות הראשונים היו כתובים בכתב שלנו, הלוחות השניים בכתב ההוא. המקור הנבואי, הכתב שהקדוש ברוך הוא משתמש בו זה הכתב שלנו. השאלה רק אם זה היה כתב ספרדי או אשכנזי. על הראשונים או על השניים? אז זה בדיוק החילוק. יש להניח אגב שבלוח אחד היה כתב ספרדי, בלוח השני. מי? ספרד,
זה ארץ
ספרדית. טוב, לכן אומרת אין הרב, חיל גויים תאכלו ובכבודם תתיימרו, ומשפע פנימיות החיים כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. כלומר, מה שנוגע לעולם הרוחני, הפנימי, אנחנו לא מקבלים מן הגויים, אנחנו רק נותנים. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. זה יחס מעניין, כן? לכן, אז מה זה מה שכל חכמנו השתמשו בחוכמותיהם של אומות העולם, גם בהגדרות הנוגעות לדברי תורה? זה מבחינת המכשירים הפונקציונליים. כן, בדיוק, זה הרמב"ם אמר, כן. למשל, הרמב"ם, כשהוא כותב את משנה תורה, הסדרנות הזאת היא סדרנות שמקורה בתפיסה היוונית, כן? אצל הספרדים שעסקו בפילוסופיה נמצאו ספרים מסודרים בהלכה. אשכנזים שלא עסקו בזה, אז באמת זה נשאר כמו בצורה של התלמוד, מבולגן. אם כן, היווניות תרמה משהו, הרוח המשפטית היוונית, יוונית רומית, אבל היא תרמה רק את הצורה, לא את התוכן.
איך לסדר?
יש גם עוד משהו שאפשר לנהוג מגויים, זה מוסר. מוסר אפשר ללמוד מגויים. הגמרא אומרת, עד אחד כיבוד אביהם. ואת הגמרא, בואו ראה עד כמה החמיר גוי אחד, דאסקלון. זה מה מגיעים בברלין, שביקר בארץ וכתב ששיטת הרב קוק היא דומה לשיטתו של ברגסון. ברגסון, אומנם יהודי היה, פילוסוף יהודי, אבל גוי בתפיסה שלו, כלומר, שום זיק של יהדות לא היה בו. ואגב, בפעם הרב אשכנזי היה באיזה כנס בינלאומי, בכנס, לא בינלאומי, כנס, שבו נכח גם איזה כומר, והנושא היה ברגסון. אז הכומר הסביר בעריכות איך שברגסון היה יהודי גדול, והרב אשכנזי הסביר כמה שברגסון היה נוצרי גדול. אחד הסביר, עשה כיוון השם. על כל פנים, הרב אמר, אני שמח לשמוע שהגיונותיי יש להם פגישה עם ההגיונות שהולכים, שמתהלכים ביופייפיתו של יפת. אבל מקורות הכרתי, מקורות תורתי, כולם מהעולה שם. למרות שזה נפגש, אבל אני אומר את זה מתוך העולה שם. הוא אומר את זה מתוך יפייפיתו של יפת. עד עדן. עדן, עדן, עדן.
השם מחמישו
אחד
זה
נקרא? עוד לא. כי השם זה לא שמו. כן, ודאי, ודאי. גם לעתיד לבוא, יש הבחנה בין ישראל לעמים. הבחנה מסוג אחר. יש הבחנה. משפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. אם כי מוסר, טכנולוגיה, חוכמה, אפשר ללמוד מהגוי. קדושה, לא לומדים את זה. זה בבחינת מה שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם יש תורה בגויים, תאמין? כלומר, לא, אם מישהו אמר, יש תורה בגויים, אל תאמין, חוכמה בגויים, תאמין. אנחנו עוברים בזאת למסילת ישרים.